כי תבוא, לאן תבוא? לאן תבוא? לאן תבוא?
איזה
ארץ? איזה ארץ?
ישראל.
איפה אתה עכשיו?
גם.
עכשיו אתה בארץ ישראל. אמרנו, דבר ראשון, אתה בא לארץ להגיד תודה. יש כאלה שלא חיים בארץ, מסכנים, בגלות. הכרת הטוב זה יסוד, יסוד, כל החיים ידעו חסלת. פסוק ג' ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם, ואמרת אליו, הגעתי היום לאדוני אלוהיך, קיבלתי אל הארץ אשר נשבע אדוני לאבותינו, לתת לנו. קודם כל, מה זה בימים ההם? מה זה הכהן של הימים ההם? איזה כהן? אומר רש"י במקום, אין לך אלא כהן שבימיך כמו שהוא. הייתי אומר, אולי צריך כהן כמו אהרון הכהן, משהו גדול. אבל לא, אתה בא אל, הכוונה היא בבית המקדש כמובן. אתה בא אל הכהן בבית המקדש, אתה אומר לו, אדוני, הנה כרטיס טיסה, הגעתי לארץ. הוא אומר לו. תראו מה הוא אומר לו. אמרת אליו, הגעתי היום להשם, כי באתי אל הארץ. איפה הוא עומד כרגע? באיזה מקום? בארץ. אלא מה הוא רוצה להגיד? תראה, אני מכיר את ההיסטוריה של העם היהודי. אלפי שנים אנשים יהודים לא הגיעו לארץ. ואני באתי לארץ. שאלו אותי למה באתי לארץ.
למה?
כל הוריי עלו לארץ. אבל מעל הכל, תודה רבה. אני חי בארץ, אני לא חי במקום אחר. רש"י אומר את זה. מה הוא אומר לו? ואמרת אליו שינך כפוי טובה. מה זה כפוי טובה? כפוי טובה זה מלשון בהלכות שבת, בהלכות מוקצה, אז כתוב, יש מוקצה, כופים עליו כלי. ומה זה כופים עליו כלי? מסתירים את המוקצה. מסתירים, כפים. כפוי טובה זה אדם שלוקח את הטובה ולא מתייחס אליו. עושה עליו כלי. לא רוצה לראות, כמו שהוא לא רוצה לראות את המוקצה, הוא לא רוצה לראות את הטובה. עכשיו, היום אנחנו באיזה ארץ? תנחשו. איזה ארץ אנחנו? איזה ארץ? אתה בטוח? תגיד תודה. מה אתה? לא אמרת הבוקר תודה. אתמול, אבל היום, כל רגע אתה צריך להגיד תודה. אנחנו, למה, אדם, אין אדם מכיר בניסו. אנחנו כבר התרגלנו לטוב. וכאילו זה מובן מאליו, מה זה? אני חי בארץ, נולדתי בארץ, חי בארץ. אני צריך להגיד תודה על הדבר הזה. אבל זאת היא טעות. אתה צריך כל רגע ורגע פשוט להיות מלא הכרת טובה ותודה על העובדה שאתה נולדת כאן בארץ. אתה חי כאן ואתה נושם כאן. נכון או לא? לא רק בהבאת הביקורים. אתה אומר לכהן, אני כהן, מישהו רוצה להגיד לי שבאתי, תגידו, באתי אל הארץ. לכן לנו זה לא מובן. אספר לכם סיפור. היה פעם יהודי אחד בשם לובה אליאב. הוא זיכרונה לברכה, נפטר כבר. הוא היה איש פוליטי, הוא הקים איזה מקום לילדים, בניצנה וכל זה. היה יהודי יקר. היה גם איש שהיה פעם שליח מטעם הממשלה לרוסיה, כשהיה בתקופה שהיה חומת הברזל ואי אפשר היה לעבור. אז הוא הלך בכל המקומות שם ברוסיה לבקר, כל הדברים האלה, כשליח מטעם הממשלה או משהו כזה. אז הוא כתב אחרי זה ספר, אחרי הביקור הזה. אני קראתי חלק מהספר הזה. הוא כותב שם את החוויות שלו מהביקור הזה ברוסיה, של אז, עדיין השלטון הקומוניסטי היה אחרי. הוא אומר, באתי לווילנה, ונכנסתי, ואומר, כל הזמן שהלכתי בכל מקום, ליוו אותי שני מורי דרך, שהיו שני אנשי הבולשת, אינקה ודקו, הם היו כאילו מורי דרך, אמרו לו ככה, אבל הוא ידע, הם שמו אותו ככה, לא יכול לזוז בלי לימינה ולא שמאלה. כשהוא בא לבית הכנסת בווילנה, אני שוב כמה קומץ מתפללים שם בבית הכנסת. ואין שקם יודע, אמרו, הנה בית הכנסת, וליוו אותו כל צעד. והוא התרחק מהם קצת, פתאום ניגש אליו בחור צעיר, הוא אומר לו, מילה אחת, ארץ וברח. כך התרגש, קוראים לי איזה ארץ. הוא תמצאת את כל האידיאלים שלו במילה אחת, ארץ, ארץ ישראל. בשבילו לבוא לארץ, מה זה? מה זה היה של בחור הזה? זה הכל היה. אומר לי, באותה תקופה, אחד היהודים שם שרף את עצמו, בקריאות מחאה על זה שלא נותנים לו לעלות לארץ ישראל. זה שבאת לארץ צריך להיות מלא הכרת טוב. זה שאתה חי ונושם בארץ, זה צריך להיות מלא הכרת הטוב. רגע, מה עם כל הביקורת שיש על הממשלה, על ההתנהגות, וכך מדברים על הדברים הלא טובים בארץ. זה בסדר? מה אתם אומרים? זה בסדר או לא? זה לא בסדר.
ביקורת לא בסדר?
שמעת, לא בסדר.
אהבה הגדולה שאני לא מבין, לא
תסמיד, אתה ביקורתי באישיות שלך, תגיד לי. יש לך בעיה. מספרים על דבר הלוי, שהוא נסע פעם נהג מונית, והיה מאמורה בכביש. ואמר, כמוך, היה לו ביקורת. מה זה כאן? באמצע הכבישים בורות בכביש או משהו כזה. אז רבי לוין הרגיע אותו, אמר לו, אני מאוד שמח לנסוע ברחובות ירושלים ולהרגיש את הקפיצות. הבנת? הוא הסתכל, כמו שאתה אומר, מה זה, אני לפעמים נוסע במוניות, אז הנהגים מאוד מתלוננים על הצפיפות כאן, על פקקים, פקקים, פקקים. הוא מעיר כאן, פקקים, פקקים. אני מבסוט, אומר לו, תשמע, תהיה, בסדר, שמח, תראה כמה יהודים יש בירושלים. המון. המון. המון יהודים, המון יהודים. תסתכל, מה זה המון? תסתכל על העובדה הזאת. אין כאן מקום לזוז בירושלים. ברוך השם דיין רק כל כך הרבה. זה מה שהוא אומר כאן, הכרת הטוב. אל תהיה כפוי טובה. אל תהיה כפוי טובה. יש גמרא, מסכת ברכות, יש שני סוגי אורחים בעולם. יש אורח טוב ואורח רע. מי זה האורח הטוב? האורח הטוב שהוא בא לאכול, הוא אומר, בעלי הבתים האלה, ממש אוהבים אותי. תראו, הכי נכבדי, קבב, שישלי, משקעות, זה, תראה איזה יופי, כל זה נכבדי הוא עשה. זה אורח הטוב. האורח הלא טוב, נותן לו כל טוב סלע, המארח. הוא אומר, הוא עשה את זה בשביל המשפחה שלו. דרך אגב, הוא נותן לי משהו. שניהם אוכלים אותו דבר. אחד, מסתכל ואומר, כל זה נכבדי, כל מה שאני עשה זה נכבדי. השני, כל הטובה שעשו לו, הוא לא מזלזל בזה, הוא לא מעריך את זה בכלל. אדרבה אומר איזה אגואיסט בעל הבית הזה. הוא עושה בשביל עצמו, מראה כאילו הוא עושה את זה בשביל עצמו. וזה משל כמובן. אני משל לגבינו. אנחנו עורכים בעולם הזה. אנחנו עורכים בירושלים ירקות. אנחנו עורכים במכון מאיר. מה צריך להגיד? מה, כל זה, כל ירושלים עשית בשביל דוב ביגון? וואי. כן, סלום של דוב ביגון. כל יהודי ויהודי. בשבילם, של עם ישראל וכל פרטיו, לא רק באופן כללי. אז מה צריך להגיד? זה מביא הביקורים. אסור להיות כפוי טובה. דיינו להסתיר את הטוב, כאילו זה לא קיים. אני מתעלם מזה, אני מסתכל תמיד על הצד הריק של הקוס, כמו שאומרים, כל הדברים. אז רבה, צריך ללכת, הוא הולך בירושלים, לא יודע אם יצא לכם פעם ללכת בירושלים, לראות את הרכבת הקלה. מישהו ראה את הדבר הזה? לא ראיתם? פיזית ראיתם, אבל נשמתית. איזה יופי. כלילת יופי. גשר המיתרי. וואי. בגין. וואי. כותל. וואי. כל דבר כאן זה משהו עולמי. זה לא סתם. אז אתה רואה את הממד הטוב שזה כל דבר. הר הטוב הזה, בלבנון, הר הטוב הזה אומרת, אומר רש"י במקום, זאת ירושלים, הר הטוב. זה מה שהוא אומר, באתי אל הארץ, כן? באתי אל הארץ, אמרת אליו, אל הכהן, שאינך כפוי טובה. הגעתי היום פעם אחת בשנה, ולא שתי פעמים, כי ביקורים מביאים פעם אחת בשנה. אז אני בא, הנה, אני ולא כפוי טובה, אני מודה לקדוש ברוך הוא. אנחנו במשניות, ראש השנה, משנה ב'. משנה ב', איך היו מקדשים את החודש, והיו צריכים להודיע לכל המקומות שהבית דין קדש את החודש. בראשונה היו מסיעים משואות. משקלקלו הקוטים, התקינו שיהיו שלוחים יוצאים. זאת אומרת, דרך התקשורת, היום יש אס-אמס וכל מיני דברים אחרים. אבל פעם לא היה ככה, היו מסיעים משואות. היו מדליקים לפידי אש בראשי הערים, כמפורט במשנה הבאה, כדי להודיע שנתקדש החודש. בגמרא מובאת ברייתא, אין מסיעים משואות אלא על החודש שנראה בזמנו לקדשו. ומתי מסיעין? לאור עיבורו, לפני שהוא נולד, כאילו, על מסיעין. כלומר, שלא היו מסיעים משואות, אלא שקידשו בדין את החודש ביום שלושים. אז היו מסיעים ביום השלושים בערב. להודיע שהחודש שעבר היה חסר, דיינו 29 יום, והיום שעבר היה ראש חודש. ואם יום שלושים שנתקדש בו החודש חל להיות ביום שישי, אז אי אפשר לשבת, היו מסיעים משואות במוצאי שבת. אבל אם לא נתקדש החודש, אלא ביום ה-31, לא היו מסיעים משואות, כי זה היה אוטומטי, היו מקדשים את החודש. כך ידעו שאם אין משואות, ראש חודש יהיו ביום ה-31. משקלקלו הקוטים, השומרונים, הם נקראים קוטים, שהם היו נגדנו וירצו לבלבל אותנו, שפעם אחת עברו בדין את החודש והיו... היינו קבור ראש חודש ביום ה-31, ולא היו צריכים למסעות. באו הקוטים, אבל באו הקוטים, מה הם עשו? אבל הקוטים הסיעו מסעות ביום ה-30 בערב, והטעו את ישראל לחשוב שנתקדש חודש ביום ה-30. יש גורסים גם משנתנו, כמו משנה הקודם, שכאילו המינים, הנינים זה הנוצרים, התקינו שלא יהיו מסיעים מסעות, אלא שיהיו במקום לשלוחים יוצאים להודיע באיזה יום קידשו בדין, את החודש, כמו ששאלינו לאל. דרך אגב, אני יכול לומר, לפני שנים רבות, אחרי מלחמת ששת הימים, יצא לי לשרת בבקעה. ואז לא היה כל הגדר והדרך טשטוש, כל המחסום הזה ואז היו באים לכאן הרבה מחבלים, והייתה מלחמה לא גדולה, אבל מלחמה עיקשת. נגד המלחמה, נפלו הרבה חיילים, אז הייתה תקופה מאוד קשה. כל ערב הייתה מלחמה פה, מלחמה שם. הם רצו לחדור דרך הירדן, לחדור להר, והביאו איתם נשק וכל המרעין בישין. הייתי במוצב מתחת הסרטבה. סרטבה זה הר שנמצא בעמק בבקעת הירדן. ואני יושב בבקעה, זה היה ראש חודש, ופתאום אני רואה על הסרטבה, זה אחד הערים שהיו מסמנים בו את החודש, אני רואה אש, להבה, כמו בימי קדם. מה היה? חיילים בבסיס למטה, היה להם מנהג שכל ראש חודש עולים לסרטבה למעלה ומבירים חבית עם נפט, עם דלק, וזהו, עושים כאילו, משחזרים את הראש חודש. אני זוכר את זה אתמול, למה אני זוכר? פתאום אני רואה, ואני מטלפן לאשתי, אני אומר לה, תראי, אני רואה לסרטה במדליקים משואות, כמו פעם. באותו רגע נפתחה לנו אש תופת. אתם היינו, איך קוראים לזה, במעוז כזה, מין קפצת עמדות. ולא רציתי להפחיד את אשתי, אמר, זה גבר, סגרתי את הטלפון. התקיפו אותנו מכיוון ירדן, מכונת טירייה, זה RPG מדרום, ובלגן היה. הסיפור נגמר טוב, למה? כי באותו ערב הציבו מערב, דרום למקום הזה שאנחנו היינו בו, הציבו מערב, והחיילים שהיו מהימים הצנחנים, הם טעו בניווט הציבו את המערב במקום שלא תכננו אותו. המחבלים באו, עלו, חצו את הירדן, ובאו מדרום לצפון, באו אלינו, וירו עלינו, ב-RPG, וירובים, וכל הדברים האלה. אחר כך הם חזרו חזרה, אבל הם טעו, הערבים, אלה שבאו, במקום שחזרו, באותה דרך בדיוק כשהם באו, הם, זה 100-200 מטר לפני זה, עשו שמאל הפנה לכיוון הירדן. בדיוק שם שכב המערב. הם טעו והם טעו. הם חטפו, היו שם חמישה כאלה, ארבעה נרגו במקום, והחמישי נדמה לי שהוא נפצע קשה והצליח להתחמק במקום. כן, אז נזכרתי לה, אמרתי, בדיוק אמרתי, סרטובה, הנה, מסיעים מסעות בסרטובה, באותו רגע נפתחה.
זה כמו שהיה מלא טילים בדרום, הרבה ניסים בצפון, כמו שזה. הם לא מתו יותר מ-1-2 במכה. אם אחד הכתב שנהרגו 4 אנשים, אתה תחת רדע שזה בקרי 4 פועלים.
גם היה לא לזלזל בהם. טוב, בכל זאת, זה היה מעניין, החוויה הזו של הסרטה, אבל יש ככה לי. אנחנו בדף קוף סמך דלת, כן. איי, קוף סמך איי. לא, קוף סמך. קוף סמך דלת למטה, י' ב'. כל לשון נובע מהשקפה מיוחדת על המציאות. השקפה של קודש על המציאות כולה היא השקפה הישראלית. זאת ההשקפה המיוחדת חוללה את הלשון העברית, שהיא באמת השפה הקדושה. אנחנו קוראים בעברית לשון הקודש, ככה קוראים לה, לשון הקודש. זאת אומרת, למה זה לשון הקודש? כי אנחנו רואים את המציאות כולה בערך של קודש. אומרים את זה בקדושה, קדוש, 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 השם צבאות, מלוך כל הארץ, כבודו, כבודו מלא עולם. דהיינו, אנחנו רואים את כל הבריאה כולה כיצירה אלוקית. כשאתה רוצה לתאר צמח, נניח, או משהו בלשון שלך, אז אם אתה רואה את הכל קודש, אתה בעצם מתאר קודש. כי אתה רואה קודש. קודש הכוונה דבר אלוקי. זה לא סתם צמח. זה לא סתם בן אדם. זה לא סתם. כל מראה שאנחנו רואים בעולם שאנחנו מאמינים שזה בריאה אלוקית, יש בו את הרצון האלוקי. כבוד השם מופיע שם. אתה רוצה להביע את זה בפה, אתה צריך להביע את זה גם בלשון שתביע קודש. לכן הוא אומר, זה נקרא לשון הקודש. לשון הקודש, אני חושב שהעם שהוא מביע את הקודש, הוא צריך לדבר בלשון, לא במוסכמות, אלא בלשון שהיא לשון אלוקית. היא מתארת את העניין האלוקי. קרא זה עוד פעם. כל לשון נובע מהשקפה מיוחדת על המציאות. אנחנו משקפים על המציאות כמציאות של קודש. כל מה שרואים זה בעצם גילוי הרצון האלוקי. השקפה של קודש על המציאות כולה היא השקפה הישראלית, וזאת ההשקפה המיוחדת חוללה את הלשון העברית, שהיא באמת השפה הקדושה. הריחוק מההשקפה הקדושה נוטל את זיו השפה, אור השפה. זאת אומרת, השפה העברית, אם אתה לומד, למשל, תורה לנו, אתה לוקח מילה בתורה, ואתה מתחיל לחפור אותה. ללמוד, ללמוד, ללמוד. פתאום אתה רואה, וואי וואי, כמה דברים מסתתרים. ואחרי כל מילה, כל אות, כל גימטריה, כל צורת אות, כל היגוי, כל דבר. זה השפה העברית, השפה העברית. הרמח"ל ממשיל אותה לגחלים. גחלים שעושים על האש. כמה שאתה מנפנף בה, אתה מגלה שיש בה מה? אור, חום. אז הוא אומר ככה גם התורה. כמה שאתה לומד תורה, הפוך בה, והפוך בה, והפוך בה, והפוך בה. פתאום אתה אומר, וואי, וואי. וקודם, בקושי ראיתי את האותיות. עכשיו הן מדברות אליי. עכשיו הן אומרות לי כבר משהו, האותיות האלה. זה מה שהוא אומר כאן. אנחנו עם קדוש. מסתכלים על המציאות בקדושה, מבטאים את זה במילים שיש בהם קודש. עניין אלוקי. אז אם אין את העניין הזה, אז הוא אומר, נותן את השפה. אולי זה מה שכאל יש אצל החרדים, שלא מדברים עברית ללשון הקודש, אלא מדברים יידיש או משהו כזה. והם מדברים, קוראים בתורה או משהו כזה, הם אז מדברים בעברית. אבל ביניהם גם מדברים ביידיש או משהו כזה. זה לא נובע בדיוק מהדבר הזה, זה נובע מהשמרנות היתרה. שאומרים, אנחנו לא מבטרים על תרבות הגלות. בגלות דיברנו יידיש, גם כאן נדבר יידיש. אבל אני מוכרח לומר שיש באיזה טעות בעניין הזה, מדוע? כי מצד האמת, היום יש מהפך תרבותי. מי שמדבר יידיש נראה משונה. ילד קטן מדבר באיזה שפה? עברית, כולם מדברים עברית. לשון הקודש נהפכה נחלת כולם. כולם מדברים עברית. לא מרגישים בזה, אבל זה האמת. זאת אומרת, כשאתה רוצה לבטא את עצמך באמת, אתה מדבר באיזה שפה? עברית. אבל כשאתה רוצה להציג שאתה כשמרן, מה אתה אומר? זה פעם הייתה הלוויה של הרב אוירבך, זכר צדיק וברכה. אז כשהורידו את הארון מהבית, הוא גר בקומה שנייה נדמה לי, משהו כזה. היו מאות אלפים בלוויה הזאת. היו רמקולים ענקיים. בהספד עצמו, שהספד דיברו ביידיש. אבל כשהורידו את הארון, אז מי שהוריד את הארון, אנשים, תלמידי חכמים סתם, כל זה, אז דיברו ביניהם, תיזהר, תסתה ימינה, שמאלה, אז לא דיברו ביידיש. הוא אומר, תראה, כל מילה הייתה בעברית. פתאום התהפך השפה. שהם דיברו באמת, כאילו ביניהם, מה הם דיברו? דיברו עברית, כן. זה מה שהוא אומר כאן. והשפה שלנו היום, אנחנו מדברים בעברית. אמנם אנחנו לא מתבוננים בשפה, כי אנחנו רגילים לדבר בדבר הזה. אבל צריך לדעת שהעברית היא לשון קודש. לשון אלוקית, כן.
המילים שהתחדשו בדור שלנו.
תראה, הרב קוק כל כך הרבה דברים חידש. מילים.
כן.
זה בסדר גמור.
גם בזה, אבל האקדמיה ללשון שמחדשת מילים, גם בזה יש קודש?
גם בכל דבר יש קודש, בדקתי. ולא כל הארץ כבודו. לגלות את הקודש זה משהו אחר. איך לגלות, כמו שהרב כותב בעוץ התשובה, בשירה המודרנית, בספרות, בכל הדברים האלה. אתה צריך להיות מספיק זך וטהור של לראות את הקודש בכל דבר, כולל המילים החדשות האלה.
אבל זה מדרגות בין מה שכתוב לנו בתנ"ך?
ודאי, יש מדרגות בתורה עצמה. ודאי, יש שפת המשנה ושפת המקרא ושפת הברייתא. מדרגות, מדרגות. אבל הקודש נמצא בכל. גילוי הקודש במדרגתו, כמו תלוי באדם עצמו.
אז גם לשנות שם לא, לשנות של גויים, וגם...
גם, בסופו, בחשבון הטוטלי, הכללי וכל זה, אין דבר בעולם סתם כך. אמנם השפה שלהם בכלל היא במדרגה אחרת, לא משנה. אבל יש בזה גם ניצוץ. עצם העובדה שמדברים אחד עם השני. אני לא יודע אנגלית, לפעמים מדברים ביניהם, אני מקנה בהם, איזה קודש. יכולים לדבר אחד עם השני. אני לא יכול לדבר איתה. גם עצם התקשורת בין בני אדם למעלה, למדרגות יש בכל דבר. נכון, נחזור לכאן. אומר, ברגע שבאמת הריחוק מהשקפה הקדושה נותן את זיו השפה, אף על פי שיטיפו עטפות רבות לחבב אותה, מכמה טעמים שנראים הגונים מכל מקום. בתור המגמה של החיים, כמו שהיום, אנחנו מדברים עברית, אבל לא רואים את הקודש בתוך זה. כן, פתאום, כל מיני, אתה לא רואה. למה? כי התרחקנו מהקודש. במילא אנחנו לא רואים את זה. הפונים אחור למגמת ההשקפה המלאת קודש. מסתתרת שם שנאה לרוח השפה, המלא את כל מהותה. על כן, השפה תהיה ברורה רק באותה מידה שיקרה בעולם בשם השם. כן? יקרו בשם השם כל עולם. והטעמים הפרטיים של קדושת השפה מתקבלים מהם, אבל כולם אינם כאים צירופים אל הכלל, שהוא תכונת השקפת עולמה בכללה של השפה. ובסופו של מעגל, השפה העברית, למרות שהיום משתמשים בה בענייני חולין, נגלה בסופו של דבר שתמון בתוך כל המילים האלה וכל התיאות האלה תמונים ענייני הקודש. איך? נחכה קצת, נראה. יש אדם שקורא עיתון, והוא סתם ככה. ויש אדם שקורא עיתון, אומר, העיתון מדבר אליי, קודש, כל קודש. תראו, אתם שומעים כאן מישהו עושה רעש ב... שמתם לב. הוא שם קודח או משהו, נכון? נכון או לא? מפריע לכם?
לא.
תראו, אתם צדיקים. יש לי איזה מפריע להם. אבל אם אתה אומר, רגע, הוא בונה את ירושלים, זה שקודח שם. נהפך אותו דבר, שמכל מפריע, מה הוא נהפך? מכל... אותו דבר השפה.